הכנתי ארבע, אבל עכשיו נוספו עוד שניים. סיפורים, סיפורים. מה זה? מה דיברנו אתמול? אתמול דיברנו על... שאלו עוד במחשב, מה דיברנו אתמול?
על בדת
גלת. לא, לא דיברנו על גלת. מה דיברנו אתמול? מה דיברנו היה שיעור?
אתה חלוי
אותה
בשלוש?
לא, לא, לא. פרשת שבוע ו... דיברתי על תפילה במקום של עבודה זרה.
שדה, תפילה בשדה.
שדה, בשדה, כן.
המדרגות.
טוב. מעשה, מעשה. מעשה, יליב. מעשה שהיה, כך היה. אתם יודעים, זה סיפרתי למי? אמיר, אמיר לא פה, סיפרתי לבוקר, ראיתי פשוט כאילו על הבוקר סיפור מאוד מעניין, היה איזה שהוא מגיד, היה איזה מגיד אחד בכלם, מגיד, בכלם, זה היה עיר, לא יודע איפה זה היה, הוא היה איש מוסר גדול, אבל הוא היה אומר דברי מוסר נוקבים, היה רואה איזושהי תופעה, עומד על הבימה, דורש, יורה חיצים, לא תגיד כמו מוסר עדין, מוסר, יורה חיצי. פעם אחת הוא בא לאיזושהי בית כנסת, נכנס לשם, הוא היה אנשים באים להתפלל ככה, במהירות, בזריזות, בלי תליתות, בלי כלום. הוא שאל, מה הפשר הדבר? מתפללים כאילו בלי תלית, מה קרה? אמרו לו, תשמע, זה עיר נופש. אז אנשים באו לנופש, על הדרך, כבדו את בעלי למנחה, אבל לא הביאו איתם את התליתות. טוב? לא הביאו איתם את הטליתות. עלה הרב על הדוכן וצועק. אומר, מעשה שהיה, כך היה. יהודי אחד הולך בעיר, פתאום שומע בכי מאיזה בית. נכנס, אולי איזה תינוק, אולי תינוקת, אולי ילד, ילדה, נשארו עזובים. לא מוצא אף אחד. פתאום הוא ראה את הטלית בוכה. טלית בוכה. אמר לה, ביתי, למה את בוכה? אמרה לו, האדון של הבית נסע לטייל, לקח את הכלים, לקח את הבגדים, לקח את התכשיטים, לקח את הזהב, לקח הכל, רק אותי הוא השאיר. אמר לה ביתי, אל תדאגי, יבוא יום, והזהב יישאר פה, והבגדים יישארו פה, ורק את! רק אותך הוא ייקח. מתי זה? יום הביתה, ככה אותה. יש לו כאילו סיפור אחר, סיפור אחר שהוא סיפר, אבל זה היה עוד סיפור מעניין. היה... המחמד, המחשיב קשר הזה. זה פה זה, אני לא יודע אם זה זה או זה, אני מה אתם אומרים, זה או זה?
זה,
בוא נראה.
מישהו
50 שקל על עצמו. ולכו אתם יודעים, זה פעם היה הכרטיס צילום שעוד הייתי פה תלמיד, אברך. אתם היינו ממלאים את זה כל פעם. זה יום השתנה, זה רק הצבע. אומר הרב ככה, תקשיבו, זה סיפור, זה ספר, קוראים לו צלצלת המן. יהודי אחד, יהודי סופר, שמאוד יוציא ספר על גדולי התורה וכו'. מידות, הנהגות, תורת המסתורים, דרכי מוסר, פתגמי חוכמה ושיחות חולין. תמיד אם כתוב כאילו שיחות חולין של תלמידי חכמים, זה הדבר הכי יפה. למה כל מיני מקרים כאלה קטנים, סיפורים? אז הוא פה, הוא מספר פה ככה, הוא אומר, פעם אחת הוא הגיע לאיזשהו מקום, אמרו לו, תשמע, באותו מקום, אוכלים חזיר, לא עושים שום דבר, מגלחים את הזקנים שלהם, קבצנים, היהודים הגיעו לשפל המדרגה. בקיצור, עלה הרב על הדוכן, אומר כך, אומר פעם נכנסתי לעיירה אחת, פגע בי שור, כאילו נפגשתי עם שור, אמר לי השור שלום עליך, אמרתי לו מה לי ולך, מה הבא לי מה מכיר אותך את השור, אומר לו יש בינינו כאילו קשר טוב, אתה אוכל את הבשר שלי, אמרתי לו שלום עליך, לימים באתי לעיירה אחרת, פגשה בי פרה, ונתנה לי שלום, שאלתי אותה, כלום את מכירה אותי? חזירה לי בטח, הרי אתה שותה את החלב שלי. אמר לה, שלום עליך. באתי לעיירה שלישית, הלך לקראתי טייש. אמר לי, שלום עליכם. אמרתי לו, מה עניינך אצלי? אומר, אנחנו אנשים אחים, דומים. אתה בעל זקן, וגם אני זה עם זקן. אז הכל פה משל, הרב רוצה לרמוז להם על העבירות שלהם. אז אמר לו, גם כן שלום עליכם. אומר, מה גדלה תמיהתי שהגעתי לפני ימים מעטים לעיר פלונית? הוא בא אצלי חזיר אחד. אמר לי, שלום עליכם. אמרתי לו בכעס רב, הכיצד מעיז אתה חזיר לברכני בשלום? אחי, מה העסק לי עמך? את בשרך איני אוכל, את חלבך איני שותה, ואף זקן אין לך. אז מה אתה בא אליי? ככה הוא רצה ללמוד להם. אז זה היה יורי חיצים, אז אנחנו עדיין לא מגיעים לדרגות האלה.
מה, כי הם היו
אוכלים חזיר? אוכלים חזיר, ובא לגרו, לא, לא, לא. מגיד מכלם, יש לו ספר שלו, אתה ככה, רועד. כל זה... בקיצור...
אנשים שאוכלים חזיר,
באמת נכנס להם... תשמע, תראה, אני אגיד לך...
אנשים פה אוכלים כשר, זה לא מזה...
רבי ישראל מסלנטרה היה אומר שמוסר לא מספיק לקרוא, לא מספיק לשמוע, צריך לו גם ניגון מיוחד. לפעמים יש דברים שמי שאומר אותם, השאלה כאילו איך הוא אומר אותם. לפעמים זה דברים שבאמת כאילו נקבו, תאמין, חדרו. אבל, אספר לכם כאילו איזשהו סיפור אחרון, וסיפור, אז החשיבות הגדולה של, היה לנו לא בזמן איזשהו סיפור בבית כנסת, שיהודי אחד רצה להפר את השלום בית על דברים קטנים. מה דברים קטנים? ברוך השם, הכל בא מקומו בשלום. בדרך כלל. אבל אתה יודע, אבל לפעמים אתה רואה את זה למעשה, אתה קורא את זה בספרים, פה ממש למעשה, כאילו מה היה הסיפור? היה סיפור, כאילו לא ראיתי לכם מה היה שם, אבל ברוך השם, כאילו סיפרתי להם סיפור. אז ניסינו, היה עוד איזה מישהו שהיה בתמונה, ניסה להתערב, המגיד מחולון. ניסינו לפתור, היה איזשהו סיפור אחד שהוא אמר לי, אחרי, כמה זמן אומר לי, זה הסיפור שהכי, איך אומרים, כאילו השפיע עליו. היה סיפור על איזה אחד מגדולי האדמו"רים, רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב, זה השם שלו. היה לו תפילין יקרות שנפלו לו בירושה מאבא שלו, תפילין שנכתבו בעידור וכל מה שיש שם. הציעו לו סכומים אדירים למכור אותם ולהתעשר. הוא לא היה מוכן, הוא היה עני מרוד. עני מרוד, הוא, אשתו, ילדיו, כלום. אמרו לו, תמכור, אתה תרוויח, אתה תקל את הקושי של החיים של המשפחה. שום דבר, בשום פנים ואופן לא היה מוכן. יום אחד הגיע חג הסוכות, אתם יודעים שבחוץ לארץ היו תקופות שלא היו שם בכלל כאילו אתרוגים. לא היה אתרוגים. כדי כך שבט"ו בשבט היו תמיד מתפללים, התפילה מיוחדת, כך מביא בספר בני יששכר. בני יששכר מביא שם תפילה מיוחדת. מיוחדת למה? שהיו מתפללים שיהיה להם אתרוג לחג הסוכות. ויש תמיד סיפורים, הגאון מווילנה, כל מיני סיפורים מסיפורים שונים, על כך שהמציאות הזו שלא היו בכלל אתרוגים. קיצור, הביא, פתאום מגיע איזה אחד, לא יודע מאיפה הוא הגיע, הביא אתרוג יפה ומעודר, אבל מבקש עליו סכום גדול. חשב, עשה לעצמו חושבים אותו אדמו"ר, מה אני אעשה, מה אני אעשה, החליט, מוכר את התפילין שלו, בכסף של זה קרה את האתרוג. הלך, אמר, שאליך לשמח את האישה, יש לנו אתרוג לחג הסוכות. הוא מגיע הביתה, אשתו שפכה עליו קיתונים של בוז ולעג וצעקות. מה אתה עושה? איזה מין אדמו"ר אתה? איזה מין צדיק אתה? עבור בני ביתך שרוצים לאכול, רוצים לשתור, רוצים להתלבש, אנחנו עניים מרודים, אתה לא מוכן למכור את התפילין. ועבור אתרוג? אתה כאילו קונה את ה... אתה מוכר ואתה כאילו קונה את האתרוג. מרוב כעס, שהיה כעס גדול מאוד שם, נפל האתרוג ליד שלה, ניטל הפיתם שלו ונפסל. האתרוג שיש לו פיתם, נפסל. אם נפל הפיתם, נפסל. איך? רק האתרוג תימני, נכון. זה לא סיפור מצאנה, זה סיפור מזלוטשוב. אני יודע איך זה, זה פולין, אני יודע. זה פלך צנעה, לא? טוב, בקיצור, רבי יחיא, עכשיו, יכול כאילו בעל אחר, מה היה עושה? אמר, נפל שם הגבילה של היתום, היה הורג את האישה, מה זה, תורג. הלך רבי יחיאל מיכל, זה היה השם שלו, לא הוציא שום תלונה מפיו, שום סימן של, של הקפדה לא נגנה על פניו. עמד ואמר ריבונו של העולם, תפילין אין לי, הלכו עד תפילין, אתרוג אין לי, אמר, הלך גם האתרוג. אחי ישמע גם לעצת היצר לבוא לידי חעס, כעס, ולהפר את השלום בביתי, חלילה, הרי אני מקבל את הכל באהבה. כך אמר. סופר שבליל החג נתגלה לו אביו בחלום ואמר לו, שהמעשה האחרון, זאת אומרת, היא ההקפדה שלא כעסת, עשה רושם גדול בשמיים יותר מהמעשה הראשון של קניית האתרוג וסכום רב. מה שנקרא סדרה עדיפויות. שלום בית מול אתרוג, זה הרבה פעמים הרבה יותר חשוב. היה גם כאילו מסופר. מה זה? לא, זה יחנה בשותפות עם מישהו וכולי. וגם אם התבטל, לא, היה לו כאילו תפילין אחרות. תפילין שיוכל בהם לקיים את המצווה, לא בהידור. וגם האתרוג, לא היה לו אתרוג מהודר אותו, אבל זה על מנת, כאילו זה שעומד מול הפרת שלום בית. ודאי זה לא שייך, היה מסופר בסגנון אחר על אחד שהיה לו, כאילו יהודי אחד שהלך לקנות אתרוג, הוא אסף כסף, ופתאום עבר בו בדרך, הוא הולך לשוק, ראה איזה עני אחד מרוד, בוכה ונאנח, כאילו בערב החג. אמר לו, יהודי, למה אתה בוכה? אמר לו, אין לי כסף לכלום, אין לי כלום, לא בשר, לא שום דבר, לא לחם, שום כלום. אז אמר לו כאילו מה קרה, אומר לו אני שואב מים, זה העבודה שלי, אני מביא מים מעיר לעיר, מזה אני מתפרנס. אז אמר לו, אז מה קרה? אומר לו, כאילו הסוס שלי נפל, מת ערב אחד. אז אומר לו, אין לי ברירה אלא להתפרנס רק מדבות. הוציא הרב הזה, הוציא את הכסף מהכיס, אמר לו, לך תקנה לך סוס. תקנה לך סוס, אני קיבל את הכסף, שמה. עכשיו אני אקנה סוס, אני אביא מים, עכשיו אני אתפרנס. אותו רב נכנס הביתה בשמחה, ומה היה אומר? אמר כך, אומר ברוך המקום, ברוך הוא. שזימני לחג זה מצווה נאה, כל ישראל יברכו על אתרוג, ואני אברך על סוס. מה הכוונה? אומר, אני הזכות של כל אחד ואחד שיברך על האתרוג, איזשהו זכות המצווה. אני, בגלל הסוס הזה שאני כאילו תרמתי לאותו אחד, זה גם כן מה שכאילו יעמוד לי. אבל כל פנים זה סיפורים ככה בשביל להתחזק קצת. לפני כמה שנים היה איזה זוג של גיורים. בחולון היו כמה משפחות שהיו מלווים גרים, ורצו לעשות להם חופה אצלנו בבית הכנסת. חופה בבית הכנסת. אולם אין אנשים, אין אורחים, אין כלום, למה לעשות באולם? אז הם רצו לעשות אצלנו בבית הכנסת. זה היה הסיפור. והיה שם איזה מישהו שהתנגד, מישהו מהחברי הוועד אומר לי, לא, אסור, וזה, הוא שמע שאסור. אז בזמנו, כאילו, ישבתי לברר את הסוגיה, כאילו, בסוף כאילו התרנו לעשות שם, אבל ישבתי כאילו קצת לעיין בסוגיה הזאת, למה אסור לעשות חופה בבית כנסת? למה אותו אחד אמר אסור? עכשיו, אני בדרך כלל, כשהיה איזה יהודי שהיה אומר זה משפט, אני לא מיד אומר לו, מה פתאום הרוב מדבר אחרת? לא, יהודי אמר משהו, לך תדע איפה הוא שמע את זה. היה פעם איזה, יש לנו איזה יהודי אחד בבית הכנסת, אשכנזי בן 90 ומשהו. שפעם, אני רואה שאני פעם כאילו הייתי בבית הכנסת, היה איזה שהוא כאילו רב אורח, האורח אמר איזה משהו, עכשיו הוא אשכנזי, לא תבקש מול אף אחד. אבל מה פתאום, זה לא ככה. אומר לו, מה אתה מבלבל? אתה אומר, הרב שמע, אשכנזי היה גם כן. מה אתה מבלבל את הרוח? אומר לו, אתה לא תגיד אם אני מבלבל. אני שמעתי זה מרב שמואל רוזובסקי. זה היה אחד מראשי ישיבת טיפונוביץ'. אני אעשה לדבר, אבל בן אדם כזה זקן, אומר לך משהו, איך תדע כאילו ממי זה הוא שמע? אז אכן צריך מאוד להיזהר. ההוא שמע, רוזובסקי הוא פחד, תמיד הזה. מה אתה אומר? במקום שאני להפשיב את השיעור, התחילו לנהל כאילו דו שיח. מה, שמעת? איפה למדת? איפה גרת? איפה פה? איפה שם? הלך השיעור. טוב, הרמה, אני אגיד זה בשיעור בקצרה, הרמה פוסק בשולחן ערוך, אבן העזר פוסק הרמה, שיש אומרים שצריך לעשות את החופה תחת כיפת השמיים. למה? סימן של ברכה. כמו הכוכבים, רואים את הכוכבים, זה משפיע וכו'. אז מפה באמת נהגו הרבה מאחינו האשכנזים, על סמך הדברים האלה של הרמה, לעשות חופה ביער. ככל היום, זה אחד הספרים החשובים, חשובים מאוד, חפש ביער. טוב, על כל פנים, זה המקור למה אתם אחינו האשכנזים. בחוץ. גג נפתח, נכון, גג נפתח, למה? תמיד, עוד יגיעו לזה, עוד יגיעו לזה בסוף.
כשעשו
חודשיים, עשו להתחתן, אמרו לא תעשו חודשיים, תעשו חודשיים. אמרתי, גם יהיה, אם המדרגות נעשו על ידי גויים, גם האולם לא יקבל בדעת עוד מעט. טוב, על כל פנים, אז כך כותב הרמ"א, שנהגו לעשות חופה תחת כיפת השמיים, זה סימן ברכה. יהיו כאילו כמו הכוכבים, זרם יהיה כאילו כמו הכוכבים וכו'. אבל כמובן שגם שיש כזה מנהג, אומרים האחרונים, שזה לא שיש חובה לעשות כאילו בחוץ. נהגו, זאת אומרת מי שחפץ בדבר, כאילו בהשתדלות הזאת לעשות את החופה תחת כיפת השמיים, אז הוא בסדר, עושה כאילו השתדלות, יקבל ברכה, אבל אם אדם לא חפץ בברכה, הוא לא רוצה לעשות כאילו מתחת כיפת השמיים, אז ודאי שאף אחד לא יכול. רוצה ברכה, רוצה ברכה אחרת, אני יודע מה, אבל אי אפשר לכפות עליו לעשות את הדבר הזה. זה לא איזושהי דעה, כי תמיד אמרנו שתמיד כשמסתכלים בהלכה, תמיד צריך לראות את הלשון. חייב, מותר, אסור, צריך, נהגו, נוהגים, יש לנהוג. הרבה פעמים זה צריך לדעת את הכללים האלה. אבל הפוסקים, וכמעט רוב הפוסקים, באו ואמרו שיש לנו מקורות, ממש כאילו מתוך הפוסקים שעשו כאילו חופות בבית הכנסת. לכאורה ההתנגדות הראשונה שהתנגדו זה בגלל שאתה לא צריך לעשות כאילו תחת כיפת השמיים. עכשיו מה תגיד? אז בוא אין בעיה, יש לנו עכשיו בית כנסת, בוא נעשה שם החור, נעשה איזשהו חור בתקרה, ואז יהיה כאילו גם, כאילו אם הבעיה זה בגלל של כיפת השמיים, בוא נעשה, אבל זה אסור לעשות, למה אסור לעשות? סתירה, זה כנסת, אסור לנטות. מה זה? יהיה גג, יהיה מקום אחד, יהיה בו אסור. לא, אז בעיקרון, יש איסור, כמו שאמרנו מקודם. לא, עשו גג נפתח, מה הבעיה? גג נפתח, נסגר. רגע, יש איסור נציצת בית כנסת. כל דבר שהוא לצורך בית הכנסת, ייפוי, שמירה, הזעקה שעושים, אז חוצבים בהיכל, כל מיני דברים, כל זה מותר. פה זה לא לכבוד כאילו בית הכנסת, זה לצורך אחר. מה, אין מקום לעשות חופה? מה זה, זה לא כל כך פשוט. זה לא כל כך פשוט. רק אני אזכיר, את השיעור הזה אני נותן לעילוי נשמתו של המחבר של הספר הזה, מקדש מעט, אמרו לו הרב זלמן דרוק, היה הרב של שכונת רחביה בירושלים, היום זה ה-30 שלו, נקצת איתו קצת בקשר, יהודי זקן מאוד, נפטר, עשיתי המון ספרים, אמרתי אני אתן היום את השיעור ככה לעילוי נשמתו, מתוך תשובה שהוא כתב. אמן, אמן. בקיצור, אז ודאי שיש בזה בעיה. יכול להיות שאולי יהיה פה איזשהו חשבון שיהיה מותר לשבור את הבית כנסת בשביל זה, אבל בעיקרון זה לא כל כך פשוט שהדבר הזה יהיה מותר. רק לצורך כאילו שיפוצים מותר, וגם ליופי, אז פה אתה עושה ליופי, אבל גם בשביל דבר אחר, זה לא בטוח שהדבר הזה יהיה מותר. אבל על כל פנים, יש עדויות של הפוסקים, כתוב מפורש שנהגו לעשות בבית כנסת. עכשיו כאילו אחת הראיות המפורשות, כתוב שאבל, לא עלינו ולא עליכם, לא ייכנס לבית כלל, כלומר לבית שעושים בו כאילו חופה, בשעה שעומדים שם במזמותי חתן וכלה. מה זה מזמותי חתן וכלה? תרבוקות, בלגנים, כל החבר'ה רוקדים, שרים, קופצים. היה באיזה חתונה של חתונה שם שהייתי לאחרונה, אז רציתי לדעת כזה לרקוד, הבעיה ששם כאילו הם לא רוקדים רגיל, הם רק קופצים, מיה הרצפה על השמיים, רק קופצים. לא חביבי, לזה אני לא התאמנתי, אני מודה, זה בחולון, קרובים קצת לברסלב, קצת. רק עובד, אז לא יכול לרקוד, אני רוצה לקפוץ, הוא יורד על הרגל, אני חזוב אותי. אז אומר שם הרמה, אבל לא ייכנס לבית כלל, כלומר לבית שעושים בו חתונה, שעודים שם במזמותי חתן וקלה. למה? כי זה שמחה. וכל זה אומר הרב בבית שעושים החתונה. אבל בחופה שעושים בבית הכנסת, אומר הרב, מותר לו אחרי שבעה לי להיכנס. כי כל השבעה אסור להווה לצאת מהבית בכלל. אחרי שבעה מותר לו לצאת, אבל אסור לו להיכנס למקום שיש בו שמחה. אבל בשביל לחופה מותר לו. הרמה אומר, חופה שעושים בבית הכנסת, זה כזה לשון הרמה. אז משמע שזה מותר. אני מצטט את הרמה. הרמה עובדה בסוף מתיר, אבל לא משנה. יש עוד מקור אחד שכתוב אישה, כאילו בימים שהיא רואה כאילו דם נידה. אז כתוב שנהגו אצל האשכנזים, ספרדים לא, אבל הנשים האשכנזיות נהגו לא להיכנס לבית הכנסת כלל. אז הרמה שם מביא, אז המגן אברהם מביא, שבימים נוראים, כיוון שיהיה לה מזה עוגמת נפש, אם היא לא תיכנס לבית הכנסת, מותר לה. ומוסיף המגן אברהם, הוא הדין כל כיוצא בזה, כגון שמציעה בנה או ביתה, כמובן נישואי שמותר לה להיכנס לבית הכנסת. כנראה, זה לא בדי רק בשבת חתן, זורקים בהם לזרוק סוכריות, כי את האשכנזים אז מנסם לא זרקו את הסוכריות האלה. לא, לא משנה, אני אומר, כאילו ודאי שזה אין הכוונה, הכוונה היא שהיו עושים חופות לבית הכנסת. זה כך אומר המגן אברהם, מגן אברהם, רמה וכו', ודאי שזה מגדולי הפוסקים האשכנזים, כאן הם כתוב. הספרדים לא נהגו בכלל בהקפדה הזאת לעשות תחת כיפת השמיים. ואנחנו רואים מהמקורות האלה, שגם המנהג הזה שנהגו האשכנזים לעשות תחת כיפת השמיים, הוא לא כל כך פשוט, והיו עושים במקום מקורה, ולא רק מקורה, בבית הכנסת גם כן היו עושים את הדברים האלה. אבל במשך השנים, אני מקצר כי הזמן שלנו קצר, במשך השנים התפשט הדבר לא לעשות בבית הכנסת בכלל. ואפילו גזרו על זה איסור, בעיקר בארצות אשכנז, גזרו איסור חמור לעשות חופה בבית הכנסת. למה? אומר החתם סופר, בגלל האיסור של חוקותיהם לא תלכו. מה הכוונה חוקותיהם לא תלכו? היה אצלם חוק, אצל אומות העולם, איפה הם עושים את זה? בכנסייה. כל החופות שלהם היה בכנסייה. אז כיוון שזה בתקופת החתם סופר, זה היה התקופה שהרפורמה הרי התחילה גם, אז מאוד מאוד חששו. אז גם אם היה מותר מצד הדין לעשות בבית הכנסת, בגלל החשש הזה שלא להידמות לגויים בכל מה שהם עושים, לכן עשו את הדבר הזה. זה לא בדיוק. לא ראינו שמישהו עשה חופה בבית כנסת. אנחנו עשינו את זה, לא, אבל... טוב, תראה, אתה שומע הרבה לא יודע.
זה רק לא אותה תקופה.
יפה, אתה אומר מצוין. רגע, חכה, שנייה. באותה דרך המשיכו כל אותם הגאונים האחרונים, אם זה תלמידיו של החתם סופר, שאסרו לגמרי, אומר שזה מעשה היום של הרפורמים, המתחדשים וכו' וכו', כדי להידמות לגויים, לכן יש בזה איסור של חוקותיהם, לא תלכו.
מנהג ישראל,
אבל הנקודה שזה לא כאילו התפשט המנהג שנהגו לעשות את כנסת. רק ששאלו אם מותר או אסור, אמרו כאילו מותר, זה לא שעם ישראל נהג לעשות את כנסת.
לא, הפוך. אמרת שנהגו לא לעשות, אז אם נהגו,
זה התפשט. עכשיו, ממתי זה התחיל? מתקופת החתם סופר שהתנגדו לעשות בבית כנסת. עכשיו תראה מה כתוב בספר אוצר נחמד. אומר בשנת שין. שין. התאספו... כן, לא, זה כאילו לפני... זה הקו של באר שבע ירושלים. זה חשוב מאוד. נכון, נכון, צודק, צודק, צודק. אם הייתה שום תמיד דיבור, אולי לא יכולה לעשות כלום. אומר, התאספו ראשי הכמרים בארץ איטליה, ושם חקקו חוקים ובתוכם, שרק בבית תפלתם, כן? צריכים לקשר הקשרים בין איש לאישה. יעני, אם זה לא במקום שבו מתפללים, זה לא תופס. וכל קשר בין איש לאישה אשר לא נתקשר בבית תפלתיו, כעין וכאפס יחשב. והמלך קרל, לא קרל לואיס, קרל, מלך, הסכים לזה להיות חוק ולא יעבור. וגדולי ישראל שראו זאת, הביאו התנגדות עצומה מול מאמיני הדתות, והוציאו את החופות מחוץ לבית הכנסת, כי זה מעשה חמור. כמאמר מוסגר, מאמר מוסגר, יש היום... איזשהו, כאילו כל חופה שעשיתי, תמיד היה בא אליי החתן, אומר לי, הנה הטבעות, הבאתי את הטבעות, הנה, יש רק הקלה עם טבעת, לא שיש איסור על החתן עם טבעת, אבל נהוג שרק החתן עם טבעת, רק הקלה. מביא לי שני, אתה יודע, שני כאלה, זה על פרח וזה על לב, עכשיו, אין לך איפה שם, גם איפה את זה לשים, הכיסים שלך מלאים, מפוצצים, ועוד מביא לך את ה... לא משנה. אומר לי, תגיד, מתי אני שם את הטבעת? כאילו, מתי היא שמה לי? אמרתי לו, תן לי את הטבעת שלך בשבילה, ואני כבר אדאג, אז יהיה בסדר. עכשיו, מה הייתי עושה? את הטבעת של החתן לכלה, תחת החופה, הרב מקודשת לי וכו' וכו', כדת משה וישראל. עכשיו, הוא כל הזמן עושה לי, הרב, מתי הטבעת שלי? מתי הטבעת שלי? אמרתי לו, אל תדאג, אל תדאג. אחרי שגמרנו את כל הטקס של החופה, ירדנו מהכבש של ה... של החופה, אמרתי לו, בוא, עכשיו, אתה יש לך טבעת, תזכור, אתה עכשיו חתן, אל תבזול לשום כיוון, תזכור תמיד את הטבעת, זאת אשתך וכו' וכו'. ככה הייתי עושה, למה? הרב פיינשטיין כותב, שמתי לו, אני שמתי לו. לא, הרב פיינשטיין כותב שבשום פנים ואופן אסור לתת מתחת החופה, שוודאי שלא היא תיתן לו, זה פשוט שאסור, אלא גם לא לשים לו את זה בכלל, שלא, למה? כי זה מנהג הגויים. כאילו כביכול יוצא שאם הוא לא נותן, הרי איך עושים אצל הגויים? הוא אומר לה, הרי את כאילו מקודשת לי, והוא אומר לה, אתה מקודש לי. ככה עושים הרפורמים היום. אז לכן הוא אומר, כל נתינה של טבעת בצורה הזאת, זה כביכול כאילו כמו מעשה הגויים, והרפאי זה יתנגד בחלוטין. אבל אם נסתיימה החופה, אין שום בעיה, כי כבר התפרסם, היא כבר אשתו, היא כבר וכו'. אין שום תנאי בקידושין, רק אחר כך תיתן לו את זה. ועל זה ראינו עד כמה מאוד מאוד הרחיקו, נכון? אז הרב פיינשטיין היה בארצות הברית, שם זה מאוד בלט, אבל זה גם הפוסקים קודם, שגם היום בארץ, הרב אבינר, יש לו תשובה מלפני, אולי זה 40 שנה, שבו הוא, ששאלו אותו האם מותר לקרוא את הכתובה בעברית. הוא מביא שם כמה מגדולי ישראל, כמה רבנים שאמרו, מותר, ככה הוא כתב, למה? עצם קריאת הכתובה מצד הדין לא חייב בכלל. כל מה שקוראים את הכתובה לדעת חלק מרבותינו הראשונים זה להפסיק, לעשות הפסקה בין הכוס הראשונה של ברכת האירוסין לכוס השנייה של ברכות הנישואין. זה הטעם המרכזי שמובא. אז לכן אומר, כאילו עצם קריאת הכתובה בכלל לא חייב. ב' אף אחד לא מבין וכו' וכו'. אז לכן בהתחלה הוא אמר שמותר. במהדורה שיצא לפני 10 שנים, של השוט שלו, הוא אסר לקרוא אותה בעברית. למה? מי? חזר בו ואמר מפורש, הרי אני חוזר בי, למה? כי הוא אמר שהיום שנכנסנו לתוך עולם שבו יש יותר מדי דעות שקצת מתחדשים למיניהם, וכל מיני תופעות שלוקחים מהגויים וכו' וכו', לכן אומר יש עניין מאוד גדול לחזור ולשורש של מנהגי ישראל ולא לשנות כי לא נימה. לא, אז הוא אומר, לא, אז הוא אומר, הוא אומר, הרב לפני, הרב יסביר לעדים, יסביר לחתם אל הקלה את תוכן הכתובה, ומתחת החופה הוא יקרא רק את ההתחלה, את מה שנקרא התורף.
אבל למה זה דומה לאגויים?
לא, זה לא כאילו דומה לאגויים, אגויים אין להם כאילו כתובה. אבל הוא אמר, עצם השינוי הזה, שאתה מתחיל לקרוא בעברית, גם אם יש בו המון צדדים נכונים, היום הרבה דברים נתפסים היום כמשהו מחודש. היום השליטה של אותם אנשים, משנים לך את התורה מפה, משנים לך מכאן, משנים לך משם. בקיצור, מה שאני רוצה גם לסיים במאוד איזשהו סיפור, אבל לפני כן, אז הפוסקים כאילו דנים בזה מצד ופחוקותיהם לא תלכו שעשו, דנים מצד שבבית הכנסת תאהוב את גברים ונשים, את בלגנים, שמירה על כבוד המקום, צניעות, שוודאי שזה דבר שיכול לגרום להמון המון בעיות, לכן הפוסקים אסרו את זה לחלוטין, לעשות חופות בבית הכנסת, דווקא הרב עובדיה מביא על זה כתשובה ארוכה מאוד, שאומר שאם מכל מקום, אם שומרים על הצניעות וכו', וזה, אז אין שום בעיה, כיוון שהיום גם מוצאים את זה מפת, לפעמים אין מקום וכו', וגם הנושא הזה של ובחוקותיהם לא תלך, ומה שאתה אמרת מקודם, אומר פה בשם, יש מגן אברהם שאומר שדבר שעצרו אותו בגלל משהו של הגויים, אומר אם השתנה העניין מאשר היה בזמן הראשונים, רשאים לשנות המילה כפי הזמן. ושם מביא כאילו הרב פיינשטיין אומר, מקום שלא מקפידים בזה המאמינים לעשות עופות בבית תפלטם. נגיד שם, נגיד באמריקה זה לא קיים, כמו בארצות הברית, אז אומר מפורש הדבר הזה מותר. לכן הרב עובדיה התיר היום לעשות, כיוון שהוא אומר שאין את האמונה הזאת היום אצלנו, אף אחד לא בכלל מאמין בשטויות האלה, וגם רק אם שומרים בהקפדה על הצניעות וכו'. סיפור על הרפורמים, רגע, סיפור על הרפורמים, ואחר כך... רגע, שנייה. היה פעם איזה אבא אחד, שהבן שלו יצא לא עלינו ולא עליכם לתרבות קצת רעה. קצת רעה, הרבה. טוב, יום אחד בא אבא אצל הבן, מדובר על איזה רב חשוב מאוד, שהבן שלו שינה את שמו לשם של גויים, התנהג כמו גויים, ממש על הפנים, בקיצור על הפנים. בקיצור, בא אליו הבן למה? לשבת. עכשיו אבא הולך לבית כנסת, הבן הולך לטלוויזיה. עד הטלוויזיה, בא, אוכל, עקור וזה, מה זה, אכל את כל המאכלים של השבת, ככה האוכל יוצא, מעשן. קיצור, חילולי שבת, דאורייתא, דרבנן, מה אתה רוצה? תקנות גאונים, הכל. הכל הוא קיים. עזוב, כאילו, הוא בא לאבא שלו כזה בזמן נסעודה שלישית, אחרי שנסע, הלך לים, הלך לפה, אלו היהדות הזאת, כמה היא קשה, אסור זה, איזה מין דבר זה, מה זה הדבר הזה? אמר לו אבא שלו, שזה, אני אגח את הלשון, פשוט הלשון היא יפה, אני לא רוצה להכיר את זה, ואני שאני לא יערוס את זה. אז אומר לו הרב תראה, אמר לו אבא שלו כך, כאילו, כשהבן רוצה להגיד לו, צריך לעשות תיקונים בדעת, תיקונים, להוריד דברים. אומר לו אבא שלו ככה, אומר לו לי, אומר, זה דבר מוזר ומשונה, אני מקיים את כל המצוות, ואין היהדות קשה לי בכלל. לך שזה כמה שנים השלחת את היהדות אחרי גביך. ללמוד, אתה לא לומד. להתפלל, אתה לא מתפלל. בשבת אתה מעשן בסתר כבגלוי. שמך גוי, כבר אתה גוי כבר. אתה רואה שני עולמות בחייך. אתה אוכל גם חזיר וגם קוגל. וטוב לך בעולם הזה. ולבסוף קשה לך עול היהדות ואתה רוצה בתיקונים בדת? אז אני תמה עליך. אומר לו, נשאול לך משל, למה הדבר דומה? אומר, אדם, כמה ימים לפני הגיע הזמן שטר לפיראון, בא בעל החוב אצל המלווה, הוא אומר לו, תשמע, תרחם עליי, אין לי ממה לשלם, וכולי וכולי, המצב שלי קשה, תחליף לי את השטר של $200 ב-100, ועוד תוריד לחצי. המלווה נחמרו רחמיו על האדם, אמר לו, אין בעיה, קח, תביא את השטר של ה-200, קח 100, תחזיר לי רק 100, מתי שיהיה לך. טוב, קבעו זמן לפירעון. הגיע הזמן הפירעון של ה-100 דולר, בא המלווה ללווה, אומר לו, עבר ללווה, זה שטר מזויף, ובוא תחיל לצעוק, זה אתה שקרן, אתה רמאי. אומר לו המלווה, אני תמה עליך, אם רצית לטעון מזויף, תטען גם על ה-200. למה אתה טוען מזויף רק על ה-100? כבר אם אתה רוצה באמת להכחיש שהייתה הלוואה, למה באת עם השטר של ה-200 לבקש ממני רחמים שניתן לך רק שטר של 100? אם אתה רוצה באמת לא לשלם לי, היית בא כאילו על הכל. אומר לו, זה מה שאתה בדיוק עושה. אתם, כך הוא אומר לבן שלו, אתם יהדות למחצה, לשליש, לרביע, גם את זה אתם לא מקיימים. אם אתם תיקנתם פה, הורדתם כאן, חתכתם פה, אז אתם עכשיו באים לתקן, גם את זה אתם עוד רוצים. אלה לנו שאולי זה קשה. אם היית מקיים את הכל, היית מוריד פה, שם, אבל גם הורדתם כבר, אולי כמעט את הכל הורדתם. אז אתם עוד רוצים כאילו תיקונים. חבוד. רגע, אתה מדבר מה, על כיבוד וכדומה?
לא, עכשיו מה שקורה זה איזשהו אנשים מתחילים להיכנס, וגם כל הטקס עצמו לוקח את זה.
האווירה, כן, האופי, תראה, היום הדבר הזה הוא נפוץ בבית כנסת הגדול בירושלים, עושים את זה. אבל שם שומרים, יש מקום לגברים, מקום לאנשים. זה התנאי של הרב עובדיה, זה התנאי שלו. אם זה לא, זה לא יתקיים.
לנו יש אווירה מסוימת, בכנסת יש לה אווירה מסוימת. אתה עושה שם את החופה,
אתה
עושה
את
זה
לעוד
איזה אולי
שמחות. כן, אתה אומר כאילו דבר נכון. אבל תראה, זה השאלה, אני אומר, תראה, זה ברור שלהנהיג, תראה, אני לא מאמין שיש היום איזשהו פוסק שאומר להנהיג לעשות חופות בבית כנסת. רק שלפעמים שהשאלה, איך אומרים, כאילו באה לפתחם, אז הם, איך אומרים, כאילו מתלבטים, מותר, אסור וכו'. אז לכן כאילו שהשאלה היא באה ואין ברירה, והרי גורים שזה המקום היחיד, מפאת, בעיות כלכלה, כל מיני דברים שחולות, לכן כאילו מתירים.
אבל יש בעיה שעכשיו
אם
החופה היא
לגבי 30 ערבים לחודש. כן.
אנשים, מה הם עושים
בזמן
כל ה...
דברים. זה מה שאני אמרתי, דיברתי על חילול כבוד המקום.
ועכשיו
הצד הזה שהבאת
על פה עכשיו 300 איש, 100 איש,
ולא שיפור יש לך... אז אמרנו, זה הכל לפי הזמן. אמרנו שיש לא מעט בעיות של צניעות וכדומה. עכשיו תראה, כאילו עצם הדיבורים וכו', זה לא רק בחופה בבית כנסת אסור. זה אסור גם בחופה סתם ככה. אבל פה זה עוד יותר חמור. מסכים איתך לחלוטין. בין לבין הפוסקים שאסרו, זה גם היה כאילו מהסיבות האלה. כי המקום הוא לא מתאים, זה אווירה שזה לא מתאים, אנשים מעשנים, אנשים פה... אבל תשמע, הרב עובדיה אומר לך מפורש, אני אתראה, זה פסק של הרב עובדיה, זה הרב עובדיה פסק. אז הוא אמר, תראה, אני חושב שזה מה שהוא התכוון להגיד, אמר זה הרב במהירותו, מה שאני יכול להציל לפחות את האיסורים היותר חמורים של תערובת גברים ונשים, שזה לפחות לא יהיה, כי זה יותר חמור מהשאר. את השאר, השתדלו להגיד, רבותיי, לא לדבר, לא זה, אולי בזה יפתרו את הבעיה.
זה כל אחד לעצמו.
נכון, נכון.
הוא לא צריך לדבר.
נכון, נכון, נכון. גרים, מה? אתה עושה את זה לעצמך? גרים, התחלנו משהו.